שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
ערב טוב לכל בני ישראל היקרים, אהובים, בני מלך. ערב טוב. נתחיל בשאלה שנוגעת לימינו. מה הדין ברופא שיזיר חולה לא לכל מצה הזאת? כי לש אותה, חולק מן המגיפה הזאת קורונה, הוא לש אותה, הוא התעטש עליה, מצה מסוכנת ממש, היא עלולה לסכן את החיים שלך, והחולה לא שמע לזרת הרופא, הוא לא יכול להתאפק, הוא חייב לאכול מצה החביבה הזו, אכל מצה ולכאורה לא ניזוק. עכשיו נשאלת השאלה, האם היהודי הזה שאכל את המצה, שהרופא הזהיר אותו, אתה בסכנה, אתה אוכל אותה, אתה מסכן את חייך, האם החולה הזה קיים את המצווה או לא? למה נפקא מינה? לאחר מכן, לאחר שאכל את המצה הזאת, היא נזנה לידו מצה רגילה, כשרה חלקה. האם חייב אותה לאכול עוד פעם? ברור שכן. אבל השאלה היא, אם יברך עליה, אם קיים את המצווה במצה הראשונה, שאכל אותה נגד דעת הרופא, אם הוא קיים את המצווה, אז על המצה השנייה הוא לא יכול לברך. אבל אם נחליט שאת המצה הראשונה שהוא אכל בניגוד לדעת הרופא לא יצא ידי חובה, וכשיו הוא קיבל מצה שנייה חלקה כשרה או תאורה, צריך לברר שנית, שגידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. זוהי השאלה. את השאלה הזו שאל רופא, נדמה לי דוקטור דוב ארליך, ואני עומד כעת זל, אני עומד כעת להשיב על השאלה הזאת. ובכן יקיריי, שאלה דומה לשאלה שלנו, דן בה רבנו בעל עונג יום טוב. הוא כותב, חולה שאכל מצה בניגוד לדעת הרופא, ורואים אנו שלא הזיק לו קיום המצווה, אנו אומרים, או שהרופא טעה, או שנעשה לו נס ומשמם ריחמו עליו שלא יזיקנו. לכן ייתכן שהמצה שאכל עלתה לו והקיים את המצווה. כך כתוב בעונג יום טוב סימן מם א'. מאידך, מצאנו שיש חולק בדבר, והוא אמרי אוסד. פשוט יהודה יעלה אור החיים סימן קוף סמך. הוא גם דן אודות חולה, שיזרו רופאים מומחים שלא יאכל מצה כלל בליל הפסח, והוא אכל, הם אמרו לו, אתה תהיה בסכנה גדולה, והחולה רצה להחמיר על עצמו, הוא סכן את עצמו. כותב עליו מרי אוסד, היהודי הזה יקרא שמו בישראל חסיד שוטה, לא קיים את המצווה, אלא רק עשה איסור, כמה שנאמר בתורה, אלה המצוות שעשה אותם עדיין וחי בהם, דרשו חז"ל וחי בהם ולא שמות בהם. ומזה אנחנו לומדים, אין דבר עומד בפיקוח נפש. אומר המרי אוסד, עבירה היא ביד מי שאכל. הרי הרופא זהיר אותו ואמר לו, אתה תאכל תסתכן. ואנחנו ראינו שלא יסתכן. הוא אומר, עבירה היא עבירה, סוף כל סוף הוא מנעץ. הרופא אמר לו שלא יאכל. איך יומה וציוונו? שגשם לזה וציוונו, איך יציוונו? הקדוש ברוך לא ציווה שאוכל את המצה. אדרבה, התורה אמרה, נשמעת מאוד לנפשותיכם. שואל מרי אוסד, משל למה הדבר דומה? אדם קפץ מקומה עליונה לקומה התחתונה. קפץ, סיכן את החיים, ובניסי ניסי הקדוש ברוך שמר עליו. האם הוא עבר חטא ונשמרתם? ברור שעבר. אבל הרי רואים הרי שהוא לא ניזוק, זה ניסים של הקדוש ברוך הוא, ניסים. ניסים של הקודש ברוך, אתה לא יכול להגיד על שום דבר. יש סיפור בבני ברק, סיפור מאוד מעניין, מאוד מעניין. היה ילד שחי בקומה ב' ובקומה א' הייתה חנות, שהחנות החזיקה שם כל מיני צעצועים של ילדים, עגלות של ילדים וכל מיני דברים טובים. השכן העליון הרשה לתחתון, מרשה לך, למרות שהם עוד מפריע לי, כל המדרכה מלאה עם דברים, הרשה לו, עין טובה, הילד למעלה טיפש, ונפל מהקומה העליונה, אבל לתוך ההריסה שלו הוא נפל. כולם ראו אצבע אלוקים, משום ששכן העליון לא התלונן על התחתון, שמפריע לו את כל המדרכה הוא תופס, לא הפריע לו, עד רבה, הסתכל בעין טובה, עשה לה קודש ברוך נס שלא כדרך הטבע. הילד טיפס, טיפס ונפל, אבל לתוך הריסה הוא נפל. ראו כולם אצבע אלוקים הוא זה. כך גם כן, אומר רבינו מרי אוסד, אם אדם אוכל מצה, בשעה שהרופא אמר לו לא לאכול, הוא קפץ מקומה עליונה. הקודש ברוך הרחב עליו משום איזה מצווה שהוא עשה, אבל הוא עבר מאוד ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אומר מרי אוסד, ברור שלא קיים את המצווה. אני רוצה לספר לחבריי היקרים, שאלה ששאלת את הרב אלישיב, זצ"ל, היה חולה שהרופא הזהיר אותו לא להתפלל, כי הדיבור מסכן את חייו מפני המאמץ. הוא עבר על דברי הרופא והתפלל. האם נחשבת התפילה למצווה הבאה בעבירה? לא יצא ידי חובה תפילה? רציתי לומר שלפי הנגיון טבע, להל, ראינו שלא נזוק שמן שלא היה בסכנה, יצא ידי חובה. אמר לרב אלישי, אם המתפלל היה שוגג, ולא האמין לרופא שהתפילה מסכנת אותו, זה לא מצווה בעבירה. תפילתו עלתה לו, אבל אם הוא ידע שהרופא יודע מה שהוא מדבר, רק עבר על דבריו, אמר רב אלישיב, ברור שלא יעשה די חובה תפילה. טוב, ובכן, הסיכום הוא, שלכאורה נחלקו בשאלה, רבינו ענה יונטוב עם ארי אוסד. אני רוצה לספר לחבריי, דבר נפלא ששמעתי רב שלמה זלמן אוירבך, סיפור נפלא ממש עם איזה הרגשה חדשה לגמרי. עירה פעם שרבי שלמה זלמן אוירבך שמע על תלמיד חוכם שחלה, הוא מתעקש להתענות. מיד נסע רבי שלמה זלמן לבקר אותו ושוחחו, ובתוך הדברים אמר שפשוט שאין להתענות. כך אמר רבי אלישיב, כך אמר רבי שלמה זלמן אוירבך, פשוט שאסור להתענות. חזר עליו, עמד על דעתו שבכוחו להתענות. וכשרב שלמה זלמן את עוד גודל התעקשותו, אמר לו רבי שלמה זלמן מילה חריפה מאוד, ריח אפיקורסות חשו שלום יש כאן. מה פתאום ריח אפיקורסות? רבי שלמה זלמן הסביר, כתוב הרי בגמרא בסנהדרין תף צדיק תת, האומר מהנו לרבונו ארץ אפיקורס. אם אחד בא ואומר, מה רבונו עזרו לי? מה הם עזרו לי? מה שאסור אסור, הם לא יתירו אף דבר אסור, מה יש לי מהם? זה אפיקורס. אומר רבי שלמה זלמן, אם אדם שופט את ענייני הטבע על פי השכל שלו, ולא משבד את השכל שלו והבנתו לדעת תורה, קוראים לזה מיינו לרבונון. איך אתה מחליט? הרי את שמעת כעת שבא רב שלמה זלמן ואומר לך שאתה טועה. אתה חושב בשכל שאם אתה תצום תתפוס מצווה. רב שלמה זלמן אומר לך לא. אז זאת אומרת שהיהודי הזה נוקט שהסברה שלו חזקה יותר מסברת התורה. לזאת יקרא, אמר רב שלמה זלמן, ריח אפיקורסות. אז אם כן, אני חוזר לשאלתנו. אם הרופא אמר לו שאסור, יש בו חטא. לפי מרי אוסד לא יצא ידי חובתו. ואם גם החכם הוסיף לו ואמר לו, תראה יקירי, אסור לך לאכול את המצה הזאת, אסור לך. וגם כן לא ייתה אוזן לדברי הרב, חוץ מזה שיש לו מצווה הבאה בעבירה שסכין את החיים שלו, יש פה עוד חטא חדש. קוראים לזה ריח אפיקורסות. אתה חושב שהשכל שלך, מה שאתה חושב, חזק יותר משכל התורה. יש פה תלמיד חוכם. אמר לך, לא, איך אתה אוכל? נודף ממנו ריח אפיקורסות. ובכן, עלינו להישמע ולדעת מרי אוסד, שאותך מבינים יותר, הידיע זה לא כמצווה, ואם אחר כך מזדמנה לידו עוד מצא, שהיא ללא ספק תורה וקשרה, יכול לברך בברוכה, ולומר שישבתו וציוונו, כמה של המצא הראשונה לא יצא ידי חובה. עד כאן דבר הלכה. עכשיו אני רוצה לספר לחבריי, סיפור נוירו ממש. אני וקטנותי גרנו בשנת בית ישראל. והתפללתי בבית כנסת שקראו לו בית יעקב. בשכונת בית ישראל, גר שם רמי טפליק, והבית כנסת הזה היה היחיד וביוחד בהתמדת התורה המופלגת שהייתה ב400 אב. תלמיד החכום בירושלים נמשכו למקום כמו אדם צמא למקור מים חיים. למרות שבירושלים היו בתי מדרש אחרים, מרווחים יותר, נעים יותר, נמשכו לשם. מה יש? בית כנסת בית יעקב. מדוע זכה בית הכנסת בית יעקב למשוך לבין קירותיו ציפור כל גדול וחשוב? לא דבר הוא. את פל הפלאים הזה אפשר ליישב לפי השלט הפלאי שהיה תלוי בפינת בית המדרש, ומה שרטוב יותר מכל הוא מוסר אסקל שאפשר לשאוב מכך. מה קרה? מה זה והוא פלי? מה כתוב בשלט? מאחל מיום הראשון שבו עמד בית המדרש על תילו, הוא צו על אחד מקירותיו שלט, ובו נאמר, בית מדרש זה נבנה ב-50 נפוליון זהב, והוא פלי. כזה שלט היה.
כל הלשון.
על אחד הקירות של השול הזה בסיינקף. התפילה שם הייתה נפלאה, הרב מטפליק, משם הפיץ תורה על כל העם. יום ולילה לא פסקה תורה משם. מה זה השלט הזה? רבים היו עוברים על יד השלט, שמצאו על השלט עד היום, אינם מבינים אל מה ורומזים הדברים וממשיכים דרכם מעלה. הפלי הזה תומן בחובו מעשה מופלא שמופלאים, שמנו אפשר ללמוד על יסודותיו המקודשים שבית מקדש מעט זה. מעשה שהיה כך היה. יהודי תלמיד חכם הלווה לחברו 50 נפוליון זהב, סכום כסף גדול, במיוחד בהתחשב בתנאי הדחק של התקופה ההיא, מלחמת העולם הראשונה. האדם הזה, המלווה, הלווה סכום גדול מאוד, 50 נפוליון זהב. המלווה זה היהודי עשיר, תמיד חוכם, שהגיע זמן הפיראון, בא לווה לבית המלווה, ומסר לדב את כל הכסף עד הפרוטה האחרונה, כראוי וכיעוט את תמיד חוכם הפורע את חובו בזמן. המלווה, שהיה תמיד חם גדול וגם עשיר, היה עסוק באותו רגע בלימודו, ומרוב תרדת הסוגיה הכניס את הכסף אל בית סדריו, ושכח מכל העניין. הנה כעבור זמן מה, בזוכו שהחוב לא נפרע, הגיע ללווה, וטבע ממנו את הכסף. הלווה אומר, בלעת, קיימתי מצד פריאת חוב, שילמתי לך, רמה ולא זוכר. השניים הגיעו להידיין בדין תורה אצל רגוען רבלי בדיין. זה היה רב שגר בבית ישראל, הם הגיעו אליו. שמע דיין את טענות שני הצדדים, ואמר לה לויבה, עליך להישבע שבועת אסת, כדי להוכיח את צדקת טענתו, ונחזרת החוב. הלווה, שהראה שמיים מרבים, הגיב מיד ואמר, לא, לא ישבע, אחזיר את החוב שנית, העיקר לא להישבע. וכך הווה, הלווה החזיר את החוב בשנית, למרות שכאמור לאלה מדובר היה בעון עתק, 50 נפוליון זהב, וכל זאת בשל סובו שהלווה להישבע. טוב, ערב פסח מגיע, כל עם ישראל בודק אתכם צור כראוי, משפשפים בכל פינה, גם יהודאינו המלווה הופך והופך את ביתו, לחפש לך משהו חומץ, ולברו מן העולם. לפתע, פורס עם בבזקה גדולה ומרה עד לי מאוד. מצא את זה 50 נפוליונים. הוא מצא את הלוואה, והוא רץ מיד, בתוך בוכה, וזוהי גבעלת, פוקד רץ מיד לבתו של הלויבה, להחזיר את הכסף, ולבקש מן מחילה, סליחה וכפרה על כל מה שעולה לו. מה גדלה הייתה תדמתו, כאשר הלווה מקבל פניו בשלווה, ואינו מוכן לקבל את הכסף. נתתי את הכסף בזמנו בלב שלם, מחלתי לך, כי ידעתי שלא בורה לבבך עשית הזאת. כסף זה איפה אינוני שלי, לכן אתה בחזרה, מחלתי לך, ידעתי לא מתוכו הלב, אתה שכחת. אמר והוסיף, הניסיון של הגדול הוא בר שעמלתי בו, לכן אני מסרב לנות ממעון הזה. עמלתי בניסיון, לא נשבעתי, שילמתי עוד פעם. זה היה סיפור הקמתו, והם שוב הגיעו לרב לייב דיין, ששמע את הטענות, הוא פסק, שאם הלווה אינו מוכן לקחת את כספו, כדאי להשתמש בסכום עצום, לעניין בית כנסת, התורה בתפילה בשכונת בית ישראל. יש שם מגרש ריק, בחמישים הנפוליונים, בנו, קנו מגרש, וגם בנו עליו את בית הכנסת, קומה ראשונה שטיבלך, קומה שנייה בית כנסת, עוד פינה היה דירה של הרמי טפליק, בית כנסת לשב ולטילה. זה הסיפור של בית כנסת זה, גם סיפורו של השלט הניצב על הקיר. הוא פלאי, פלאי פלאים, התורם הוא אלוהי וסירה לפרסם את שמו, ולא רצה שידעו בית כנסת הוקם מכספו. אני זוכר, הייתי ילד קטן, הקטנים של בית הכנסת היו מלאים מקיר לקיר, גם לכל מופלוגים, תפילת וסיקין, כל הלילה כמעט עמדו שם. ישוב עסקו בתרעת שעות הקנות של הלילה, בלעות חורף המקפיאים ובלעות הקיץ הקצרים, תמיד הבית הכנסת משחק מלא וקדוש בלומדים, ועל כולם הרבי טפליק. הסיפור הזה הוא ממש נפלא, רק יש כאן לדעת שיש לי הערה קטנה, ואני על זה לא משתלט בינתיים. זה בית כנסת של פלא, הוא פילי. בית כנסת הזה נבנה מתוך בדיקת החמץ. מצוות בדיקת החמץ היא גרמה לכך שהוא מצא את הכסף, ובדיקת החמץ הולידה עוד מצווה, והוא פלי. אבל יש לי בעיה, איך זה שכאלה שתי צדיקים לא כתבו שטר, אסור להלוות בלי שטר, אסור להלוות. אם היה פה שטר על ההלוואה, ובשעת הפיראון הדורש את השטר בחזרה, לא היה קורה כל הדבר הזה. אז יש לי פה בעיה, כזו מצווה גדולה, כזה בית כנסת נפלא נבנה, אבל יש פה משהו שהוא לא מובן לי, יש פה לפני עיוור, איך הוא הלווה לו בלי שטר, ואיך נתגלגלה כזו מצווה מפעולה שיש בחטא. את זה אני לא מבין בינתיים. והשם יאיר עיניי. נספר עוד משהו לחבר היקורים, עוד סיפור שאותו סיפר רב דושינסקי בכל ליל סדר, ואני רוצה לספר אותו לחבר היקורים והאהובים. סיפור שסיפר אותו רב דושינסקי. אני ראיתי את הסיפור באגודה, אגדת מעריץ. הרב דושינסקי, הרב של ירושלים, היה מספר כל ליל סדר. אחרי אמירת השבועי חמוסרו, הוא סיפר את הסיפור הזה. כך מסופר שם. רבי צוקה בר בנהל ישב בספרד, והיה קרוב מאוד למלכות. בית גירוש ספרד, אמר לו המלך, אתה יכול להישאר פה, כי עליך לא אוכל הגזירה. הוא לא רצה להישאר שם לבד, וימען ועזוב את כל נכסיו וחושו, ויצא לוונציה. הוא אמר, יש גירוש על כל עם, אני הולך יחד איתם. לא רוצה להישאר. נטל עמו צרור כספו, וגם עוד דבר, היה לו גביע יקר מאוד, משובץ, באבנים טובות ומרגליות, ישב עון רב. הרבי צוקה בר בנהל, שהוא היה מקורב מאוד למלכות, השתמש בגביע רק לשני דברים, ברית מילה וכוס של יהו בעיל הפסח. שום שימוש לא היה בגביע הזה, רק בריקוס, ברית מילה וכוס של יהו, שניהם זה ליהו, בקיצור, שניהם זה ליהו הנביא, כוס של יהו הנביא. לאחר פטירתו של רבי צוקה בר בנהל, ירש רבי יהודה את הגביע שלו. אחד השרים בוונציה ראה את הגביע יקר מאוד, שכמותו אין כמעט בכל העולם, וסיפר אותו למלך וינציה. המלך רצה לרכוש אותו גם באדון רב, אבל רבי יהודה מיין, הוא אמרה, זה כוס מיוחד אליהו נביא, איך אני יכול לוותר על היופי של המצוות האלה? הוא התמין אותו ברגז, והשליח את המפתח לחוץ, ויאמר, אליהו נביא, הכוס שלך, ברשותך, קח את המפתח, ועשה בו מה שלבך חפץ. המלך סיבה לשבור את הרגז ולהוציא את הכוס, אבל רק פלא, הכוס נעלם, לא מצאו. והקצוף המלך מאוד, וגזר לגרש את כל היהודים מארצו, והגביל להם זמן עד אחר הפסח. כשרבי דבר המנהל שמע את הגזירה, בחם מאוד, ועלה להתפלל על קבר אביו, עלה להתפלל. במשך הזמן בא אביו רבי צחוק, המלך ספרד בחלום הלילה, מלך ספרד, והיכה בו מכות נמרצות, ואמר לו, אתה לקחת את הכסף ואת הרכוש שעזבתי, תיקח אותו מעד ותביא אותם לבני יהודה שיושב בוונציה, בעירום ובחוסר כל. החלום נשנה גם בלילה השני, החלום הרעיד את לב המלך שמיהר לעשות כזיווי החלום, והביא את כל הרכוש של רבי יהודה. בליל הפסח, רבי יהודה מאוד התענח שחסר לו הגביע היקר, וגם לא היה לו ריח הגון, ותאמר לו אשתו, אם אין לך גביע, לך לפחות ואבי אורח. וילך וימצא אני, השנות לבוא אל ביתו, ויהי נכנסו הביתה, תכף נעלם הלז, אני נעלם. ויראו, ונשלוחם ונח הגביע. ויקירו שזה היה ליהו הנביא, וישבו על השולחן לאכול לבדם עם הגביע. מה הסיפור הזה? זה סיפור תמיד רב דושינסקי. יש אנשים, לא תנאים ולא אמוראים, אבל בגדולי עולם, עושים דברים בסירות נפש, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא. מה שהקדוש ברוך הוא עשה, להביא מלך שקיבל את המכות שם בחלום, וקיבל את, את המורה והפחד, זה גם בדורות שלנו, אמנם זה לא בדורות שלנו, אבל ביצר גם ברמנהל, אבל תראו, אנחנו מאוד קרובים לאלוקים, עושים מיצר, זה מסירות נפש, זה עצום, עצום, עצום. אשתו אמרה לו, תביא לי אורח, הלך לאחור ומצא אורח, אמרה לו, אין לי גביע, והאורח הזה הביא, והוא הביא את הגביע, ונעלם, אליהו הנביא הוא זכה לראות אותו. דברים פילים אלה, נעשים לעינינו, גם היום בימינו, יש ממש ניסים ונפלאות שנעשה לאנשים, כולנו צריכים לדעת, אנחנו בני מלאכים אנחנו, ואנחנו בעזרת השם, נתאמץ ונתאמץ, ונקבל עלינו כעת, שאנחנו נמצאים בכזה משבר קשה, נקבל עלינו לעבוד את בורנו, מתוך אהבה ואחווה ושלום, ואהבת רעים, וחסד, חסד, חסד, ובסתו ננצל, ונזכה כולנו, לשבת בירושלים עיר הקודש, ולאכול שם מן הזוך ומן הבשורים. תודה רבה לכל המאזינים היקרים והנכבדים, אחיכם יצחק זילברשטיין.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.